יבמות, דף כ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ח עמוד ב' במשנה למטה. מסופר בפתיחה למדרש איכה רבתי. בשעה שחרב בית המקדש, באו כולם והתחננו לפני הקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, על מה כעסת על עם ישראל? שהכניסו צלם בהיכל, כביכול, בבית השם, הכניסו צרה, כמו בעל שיש לו שתי נשים שאחת היא צרה לחברתה. על זה קינאת על עם ישראל. ריבונו של עולם, ומה אני, רחל, שאני בסך הכל בשר ודם, עפר ואפר. וכשבא יעקב אבינו להתחתן איתי, יעקב אבינו ידע שאבי לבן הארמי עלול לרמות אותו ולא להביא אותי אלא להביא את אחותי, והוא מסר לי סימנים כדי שיהיה היכר והוא ידע שזה אני ולא אחותי. ולפני החתונה אמרתי, עכשיו אחותי תתבייש. מסרתי את הסימנים ללאה, לא קינאתי לצרה שלי, אני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי. ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה. ואתה ריבונו של עולם, אתה מקנה למה? אתה הרי מלך חי וקיים, רחמן. במי אתה מקנה? באיזה צרה? זה צרה? זה משהו מולך? עבודת כוכבים שאין בה ממש? באותה שעה, הרימה רחל אמנו את קולה בבכייה לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הנביא ירמיהו בפרק למד א', פסוק י' ד', קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה. היא ממאנת להתנחם. מענה להינחם על בניה כי איננו. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו. רחל, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם. אומר הקדוש ברוך הוא לרחל, בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומם. ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. בזכות שוויתרת ללאה אמנו, הכנסת צרה לביתך, כדי שלא תצא לבושה ולחרפה, אני אחזיר את עם ישראל לגבולם. יעקב אבינו הולך, אחרי שהוא נשא את לאה אמנו, הלך והתחתן כמובן גם עם רחל אמנו. וכולם שואלים, הרי הפסוק אומר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. אסור להתחתן עם שתי אחיות. איך יעקב אבינו התחתן גם עם רחל וגם עם לאה? איך באמת לאה הפכה להיות צרה של רחל? בספר כסף נבחר, מתרץ את השאלה על פי הסוגיה שלפנינו. ועל פי המעשה שהבאנו מהמדרש. המשנה מדברת על שלושה אחים, ננקוב בשמותם, ראובן, שמעון ולוי. שניים מהן נשואים שתי אחיות. ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה. או ששניים האלה היו נשואים לא לשתי אחיות, אלא לאישה וביתה. נאמר, ראובן נשוי לאישה, שמעון נשוי לביתה, או אישה או בת ביתה. ראובן נשוי לאישה, שמעון נשוי לבת ביתה של אותה אישה. או אישה או בת בנה, ראובן נשוי לאישה ושמעון לבת בנה. וראובן ושמעון מתו, בלי בנים. שתי נשותיהם נופלות לאיבום וחליצה לפני לוי. הרי אלו חולצות ולא מתייבמות. כי שתיהן, כל אחת מהן קרובת זקוקתו. שתי האחיות אנחנו ודאי מכירים, כי דיברנו על זה כמה פעמים במלאך המסכת, שברגע שיש כאן גם רחל וגם לאה, שתי האחיות שנופלות לפני לוי, לוי לא יכול להיבם את רחל, כי אחות של לאה, שלאה זקוקה לייבום ללוי, והזיקה שהיא זקוקה לייבום זה נחשב כמו קשר של קידושין שיש בינה לבין לוי. אז מכיוון שיש איזשהו קידושין ביניהם, אז אחותה נחשבת כמו אחות אשתו, אחות זקוקתו, אז היא אסורה, וכן להפך, אי אפשר לייבם אף אחת משתי האחיות האלה. על זה הדרך, זה גם באישה וביתה. אי אפשר לייבם את האישה, כי היא קרובת ביתה שזקוקתו של היבם. זה כמו שהיא קצת מקודשת ליבם, אז הוא לא יכול לקחת את אמה. וכן, כשזה אישה ובת בנה או אישה ובת ביתה, אותו הדרך. זה קרובת זקוקתו, הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם, לכן חולצות ולא מתיימות. ורבי שמעון פותר אפילו מחליצה, כמו שהוא דורש למה הפסוק שנראה בגמרא. הייתה אחת מהן, נאמר משתי אחיות, אסורה עליו, על לוי, איסור ערווה. נאמר שהיא חמותו. אותה רחל היא חמותו של לוי, נאמר שלוי נשוי לבת רחל. אז הוא אסור בה, היא לא נופלת לפניו בכלל לייבום. ולכן מותר באחותה, כי היא היחידה שנופלת לייבום, אז אין כאן אחות זקוקתו, אין כאן קרובת זקוקתו. אבל אם נאמר אותה רחל אסורה לוי רק באיסור מצווה, היא קרובה אליו בדרגת קרבה שנייה, שהיא אסורה עליו רק מדרבנן, או שהיא אסורה עליו באיסור קדושה, שזה הכוונה שאסור להתחתן איתה, ואם הוא התחתן איתה עובר על מצוות לא תעשה. אז אנחנו לא אומרים שהיא לא נופלת לפניו בכלל לייבום ואין שום זיקה, אלא יש זיקה, ולכן הן זקוקות שתיהן להיות חולצות, אבל מצד שני ולא מתייבמות, הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם. הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם, כי כל אחת מהם זקוקה לו, אז כל אחת היא קרובת זקוקתו. הבאנו את דעתו של רבי שמעון, שכשראובן היה נשוי לרחל, ושמעון נשוי לאחותה לאה, והם נופלות שתיהן לייבום לפני לוי, פטורות מייבום וחליצה. למה? למה לא ייתן להם חליצה? מביאה הגמרא תניא, שרבי שמעון מסביר למה הוא פותר בשתיהן מן החליצה ומן הייבום. משום הפסוק שנאמר, המקור לאיסור להתחתן עם שתי אחיות, ואישה אל אחותה לא תיקח. המספיק שיהיה כתוב את המילים האלה. התוספת שהתורה הוסיפה את המילה לצרור היא לכאורה מיותרת. והיא באה לדרוש. בשעה שהאישה ואחותה נעשו צרות זו לזו, ששתיהן נופלות לפניך לייבום, לא יהיה לך ליקוחין אפילו באחת מהן, ופקעה הזיקה של שתיהן, והן לא זקוקות אפילו לא לחליצה. הדרשה הזאת של רבי שמעון, לומדים ממנה המפרשים, ולומדים ככה גם בדברי הרמב"ן, בספר ויקרא, פרק י"ח, פסוק י"ח, שמבאר מה הטעם שאסור להתחתן עם שתי אחיות, כי הן צריכות להיות אוהבות זו לזו. לכן אומרים, אל תהפוך אותם שיהיו צרות זו לזו, שונאות זו לזו. לכן אסור לאדם להתחתן עם שתי אחיות. ומבארים לפי זה, שזה גם המשמעות כאן של הדרשה של רבי שמעון, שלצרור זה מלשון שנעשות צרות זו לזו, שזה הטעם גם כן. של הפסוק, הטעם של המצווה. והתנא שדורש את הטעם של הפסוק, שאגב רבי שמעון באמת דורש את הטעם של הפסוק, מבאר שהסיבה שאסור להתחתן עם שתי אחיות, כי אסור שהן תהיינה צרות זו לזו, הן צריכות להיות אוהבות זו לזו, שתי אחיות. לפי זה מתרץ, בספר כסף נבחר על פרשת וישב, לפני כ-400 שנה ויותר, אחד מגדולי הדרשנים, הוא מבאר שזאת הסיבה שיעקב אבינו יכל להתחתן עם שתי אחיות, גם רחל וגם לאה. כי אצל רחל ולאה בטל הטעם של האיסור של שתי אחיות. כי הרי ראינו איך שרחל לא קינה באחותה. למרות שהן נעשו צרות זו לזו, לא הייתה ביניהם קינה, הם נשארו אוהבות. לכן יעקב אבינו היה יכול לשאת את שתי אחיות. כמובן שכל זה נאמר לפני מתן תורה, אחרי שניתנה תורה לישראל, אז גם אם יש שתי אחיות שידוע לפני נביא, שהן לא תהיינה צרות זו לזו, יש איסור להתחתן עם שתי אחיות. המפרשים מבארים שדבריו של רבי שמעון, שנאמרו אמנם בשתי אחיות, הם נאמרו גם על שאר הדוגמאות במשנה. אם שני האחים היו נשואים, אישה וביתה, אישה ובת ביתה, אישה ובת בנה, כשנופלות שתיהן לאיבום וחליצה לפני לוי, סובר רבי שמעון, שמכיוון שהן עשו צרות זו לזו, הן פטורות מאיבום וחליצה, בטלה הזיקה. ויתכן שמכיוון שהוקשו כל האריות זו לזו, אז כמו שבאחיות אנחנו יודעים שכשהן נפלות, שתיהן לאיבום והן נעשות צרות זו לזו, בטלה הזיקה, והן לא זקוקות אפילו לא לחליצה, אז ככה גם בשאר הקרובות. למדנו במשנה שראובן היה נשוי לרחל, שמעון היה נשוי לאחותה לאה, שניהם נפטרו בלי בנים, רחל ולאה, שתי האחיות נופלות לאיבום לפני לוי. אומר התנא הראשון שהן זקוקות שתיהן לחליצה, ורבי שמעון אומר שהן לא זקוקות לחליצה. ואם הייתה אחת מהן, נאמר רחל, אסורה על היבם, על לוי, באיסור ערווה שהיא, נאמר, חמותו, לוי נשוי לבת רחל, נמצא אם כן שלא נופלת בכלל לפניו לאיבום, ורק לאה נופלת לפניו לאיבום. אז מכיוון שהוא אסור בה ברחל חמותו, היא לא נופלת לפניו לאיבום, אז הוא מותר באחותה, הוא יכול אפילו לייבם את לאה. שואלת הגמרא, הרי את ההלכה הזאת כבר למדנו במשנה בתחילת הפרק שלנו, שהם היו ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה, אחותה. נפטרו ראובן ושמעון בלי בנים, ורחל ולאה, שתי האחיות, נשותיהם, נופלות לאיבום לפני לוי ויהודה. שתיהן חולצות, מקבלות חליצה. אם הייתה, נאמר, רחל, חמותו של לוי, אז היא לא נופלת לפניו לאיבום, כי אסורה עליו. אז הוא יכול לייבם את לאה. אז תו, למה לי? בשביל מה צריכים לחדש שוב פעם את אותו חידוש, פעם נוספת במשנה הזאת? היינו אך, זה מה שכל למדנו במשנה הקודמת. עונה הגמרא, הסיבה שחזרנו על החידוש הזה במשנה שלנו פעם נוספת, זה בשביל לחדש לפי דעתו של רבי שמעון, לדעתו יצטריך. כי כאן חידשנו את דעתו של רבי שמעון, שכששתי האחיות נופלות לפני היבם, שתיהן פטורות אפילו מחליצה. מחדש את המשנה, שאם אחת האחיות היא נאמר חמותו של לוי היבם, אז הוא מייבם את השנייה. אם רחל היא חמותו של לוי, אז לוי יכול לייבם את לאה. ומה החידוש? סייק עלת החמינה, אילולי שהמשנה הייתה מחדשת את החידוש הזה, היה עולה בדעתנו לומר, הועיל ואמר רבי שמעון, שתי אחיות שנופלות לאיבום לפני היבם, לא חולצות ולא מתייבמות. היה עולה בדעתנו, שאפילו במקרה שרחל נאמר, היא חמותו של היבם לוי, גם אז, לגזור שלא ייבם את לאה, אפילו שבעצם לא נופלות כאן שתי אחיות לאיבום, אלא יחלוץ ללאה, משום שאם הוא ייבם אותה, יבואו להתיר לייבם שתי אחיות דאלמה, שנופלות שתי אחיות, שאף אחת מהן לא קרובה של היבם, גם אז יתירו לייבם. אז אולי נאמר שלא יהיה כאן ייבום, כדי שלא יבואו לטעות, כמה שמלה נתנה שלא גזרו. ומכיוון שאחת היא חמותו, היא לא נופלת לפניו לייבום, אפילו לפי רבי שמעון הוא יכול לייבם לשנייה. ורשי מוסיף שאף על פי שהחידוש הזה בעצם, זה גם במקרה של המשנה הקודמת, לפי דעת חכמים, שאנחנו לא חוששים שאם נתיר ליבם לייבם אחת מהם, במקרה שהשנייה היא נאמר חמותו, אולי יבואו להתיר לייבם גם במקרה ששתיהן נופלות לפניו לייבום, ולא גוזרים. אז בעצם, מה החידוש במיוחד בדבריו של רבי שמעון? מבאר רש"י, שלפי דעת חכמים, היינו אומרים, אולי הסיבה שלא חוששים, שאם נתיר כאן, כשנופלות שתי אחיות לפני לוי לייבום, ואחת מהם מחמותו, אנחנו מתירים לו לייבם את השנייה, אנחנו לא חוששים שמה, כששתי האחיות אינם ערבה אליו, הוא יבוא לייבם אחת מהם, כי גם אם הוא ייבם אחת מהם, הוא בסך הכל עובר על איסור דרבנן של אחות זקוקתו. אבל לפי דעתו של רבי שמעון, היינו סבורים לומר, אולי צריך להחמיר יותר, כדי שלא יבואו לייבם ברגע ששתי האחיות נופלות לפני היבם לייבום, ואף אחת מהם לא קרובה שלו, שמה, אם נתיר לו לייבם כשאחת מהם קרובה שלו, לייבם את השנייה, אולי הוא יבוא לייבם כשאף אחת מהם לא קרובה שלו, אולי הוא יבוא לייבם אחת מהם, ואז הוא עובר על איסור מהתורה, כי הרי רבי שמעון דורש את זה מפסוק. אולי כאן היינו צריכים להחמיר יותר, ולאסור עליו לייבם את השנייה, אפילו שהראשונה, האחות הראשונה היא חמותו. לכן מחדש את המשנה שאנחנו לא חוששים לזה. מכיוון שהראשונה היא חמותו, אחות הראשונה יחמותו, והיא לא נופלת לפניו לייבום, הוא יכול לייבם את השנייה. שואלת הגמרא, הרי כל זה שנאמר רחל אסורה לוי מדרבנן, זה רק מדרבנן, אבל מהתורה היא הרי מותרת הלוי. ואם כן היא נופלת ביחד עם לאה אחותה לפני לוי, והרי לפי רבי שמעון, כששתי אחיות נופלות לפני היבם לייבום, הם שתיהן פטורות מחליצה. ואמר רבי שמעון, שתי אחיות שנופלות לפני היבם לא חולצות אפילו, בוודאי שלא מתייבמות. אז למה צריכות חליצה? מתרצת הגמרא, באמת הן פטורות מחליצה, כי מהתורה שתי אחיות נופלות לייבום כאן לפני היבם. כל מה שאחת מהן אסורה עליו זה רק מדרבנן. רק חכמים חייבו אותם בחליצה. למה? כי אם אנשים יראו ששתי האחיות האלה פטורות אפילו מחליצה, הם יטעו כשהם יראו אחת מהם, כשיראו את זאת שאסורה לוי מדרבנן, פטורה מחליצה, הם יהיו סבורים לומר שהסיבה למה היא פטורה מחליצה, מכיוון שהיא אסורה עליו באיסור מצווה. הם לא הבינו שזה בגלל שהיא נפלה יחד עם אחותה לפני היבם. ולכן תקנו חכמים שהיא תחלוץ, גזרה משום איסור מצווה דאלמה, כשיבמה אחת נופלת לפני היבם לייבום, והיא אסורה עליו באיסור מצווה. כדי שידעו שהיא חייבת בחליצה, כי הרי מהתורה היא מותרת עליו, ורק מדרבנן היא אסורה, אז יש זיקה ביניהם, כדי שידעו שהיא זקוקה לחליצה, לכן גזרו חכמים שאפילו במקרה שנופלת עם אחותה, שהיא אמורה להיות לפי רבי שמעון פטורה מחליצה, כי נופלת שנופלות שתי אחיות לפני היבם, בכל זאת, זאת היא שאיסור מצווה, חייבת בחליצה, כדי שאנשים לא יטעו שהסיבה שהיא פטורה זה מכיוון שהיא אסורה ליבם באיסור מצווה. שואלת הגמרא, התינך אי, זה מובן למה, זאת שאסורה באיסור מצווה, זקוקה לחליצה כשנופלת עם אחותה. כדי שלא יאמרו שהסיבה שהיא פטורה מחליצה זה בגלל שהיא אסורה ליבם באיסור מצווה, ואז יתאו לומר שכל אחת שאסורה באיסור מצווה פטורה מחליצה. אבל אחותה, שהיא נופלת לפני היבם ביחד שתי אחיות, הרי מהתורה הן פטורות מחליצה, מה היא כאן למימר? למה היא צריכה אותה לחליצה? ואין כאן איזה חשש, כי בעצם היא לא אסורה באיסור מצווה ליבם, שאם תפתור אותה מחליצה, יהיו סבורים שאחת שאסורה באיסור מצווה פטורה מחליצה. כולם רואים שהיא לא באיסור מצווה. אז למה היא גם כן זקוקה לחליצה? עונה הגמרא, גזרה אחותה משום לטה לידה. לטה אומר רש"י, זה הכוונה מזל. מכיוון שהם ביחד גזרו חכמים ששתיהן יקבלו חליצה. אם היא לא יחייבו אותה בחליצה, אז גם זאת שאסורה ליבם באיסור מצווה, גם אותה עלולים להוציא בלי חליצה. ואם היא תצא בלי חליצה, יבואו גם להתיר, כשיבמה אחת שהיא אסורה באיסור מצווה ליבם נופלת לפניו ליבום, גם אותה יבואו להתיר בלי חליצה. שואלת הגמרא, והגבי ערווה. אם שתי אחיות נופלות ליבום לפני יבם, ואחת מהן אסורה עליו באיסור שחיוב עליו הוא קראת, נאמר חמותו, והשנייה, אחותה, היא לא קרובה שלו, אז אמרנו שהערווה פטורה מייבום וחליצה, והוא יכול לייבם רק את אחותה. ולא גזרינה לחייב את הערווה בחליצה. ולא גזרנו לחייב אותה בחליצה, מחמת אחותה שהיא אסורה בלי חליצה. אז אותו דבר גם כשאחת מהם היא אסורה באיסור מצווה ונופלת ביחד עם אחותה לפני היבם, ולפי דעתו של רבי שמעון, הרי כיוון ששתי אחיות נופלות לפני היבם, הן שתיהן פטורות מייבום וחליצה, למה גזרו על זאת שהיא לא איסור מצווה, על השנייה, למה גזרו עליה שהיא תהיה זקוקה לחליצה? הרי מהתורה היא פטורה מחליצה. עונה הגמרא, יש הבדל גדול בין אחת שאסורה ליבה ממש בחיוב קראת באיסור ערווה, לבין אחת שאסורה עליו רק באיסור מצווה. שאני ערווה, דמיגמר גמירה לאינשי. אנשים יודעים טוב את איסורי הערווה. וכשהם יראו שהיבם לא עשה אפילו חליצה לזאת שהיא קרובה שלו, נאמר שהיא חמותו, הם ידעו שזה מכיוון שהיא חמותו. וקל להעית לה. יש לזה קול. ולא יבואו להתיר את אחותה בלי חליצה. אבל בשתי צרות, שתי אחיות שנופלות לייבום לפני היבם, ואחת מהן אסורה ליבם באיסור מצווה, לא כולם ידעו להבדיל בין זאת שאסורה באיסור מצווה לבין השנייה שמותרת עליו, שהייתה אמורה להיות מותרת עליו. כי לא כולם בקיאים באותם איסורים דרבנן. וכשהם יראו ש... זאת שהיא לא איסור מצווה, התירו אותה בלי חליצה, יבואו להתיר גם את אחותה שאסורה באיסור מצווה על היבם, גם בלי חליצה. ואומנם מעיקר הדין היא באמת לא זקוקה לחליצה, כי הרי באמת מהתורה הם שתיהן נופלות לפני היבם שתי אחיות, ורבי שמעון דורש לצרוק ששתי אחיות לעשות צרות זו לזו, אין צריכות לא ייבום ולא חליצה, אבל אם אתה תבוא להתיר את זאת שאסורה ליבם באיסור מצווה בלי חליצה, אנשים יטעו שהסיבה שהיא פטורה מחליצה זה מכיוון שהיא אסורה ליבם באיסור מצווה, והם יבואו גם להתיר בלי חליצה, כשרק איסור מצווה נופלת לפני היבם בלי אחותה. לכן גזרו שהאיסור מצווה כשהיא נופלת ביחד עם אחותה לייבום, כן תהיה זקוקה לחליצה. ולכן, כשנופלות שתי אחיות לפני לוי לייבום, שאחת מהם אסורה עליו באיסור מצווה, תקנו חכמים שהוא יחלוץ לזאת שאסורה עליו באיסור מצווה, כדי שאם הוא לא יחלוץ לה והיא תהיה פטורה מייבום מחליצה, יהיו סבורים שזה בגלל שאיסור מצווה עליו, ויבואו להתיר בלי חליצה כש יבמה אחת נופלת לפני היבם שעשוה עליו ועשו מצווה. ומכיוון שהצריכו חליצה את זאת שאסורה באיסור מצווה, חייבו בחליצה גם את אחותה, שגם היא תהיה זקוקה לחליצה. אומרת המשנה, שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, שניים מהם נשואים שתי אחיות, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי לאחותה לאה, והאח האחד, השלישי, מופנה. הוא לא נשוי. מת אחד מבעלי האחיות, נאמר ראובן, ורחל אשתו נופלת לייבום לפני לוי, והסבא לוי, שהוא היה מופנה, קנה אותה בקניין מאמר. קניין מאמר, אנחנו יודעים שאישה שרוצים לקדש אותה, אישה רגילה, נקנית בשלוש דרכים. כסף ושווה כסף, וזה מה שנותנים את הבת, בשטר שנותנים לה לשם קידושין, ובביאה לשם קידושין. אבל היבמה נקנית רק בביאה. אם היבם הלך ונתן ליבמה כסף או שטר, זה נקרא מאמר. ועד עכשיו, במהלך כל המסכת, נקטנו את דעת בית הלל, שמאמר קונה ביבמה רק מדרבנן, וזה כמו קידושין. ואז ברגע שהיבם נותן ליבמה כסף או שטר, זה כמו שמקדש אותה. יש הרי כשלוקחים אישה, יש קידושין ואחר כך נישואין, חופה מה שנקרא. כאן כשהיבם נותן ליבמה מאמר, זה כמו קידושין, זה שלב ראשון. והקידושין האלה הם רק מדרבנן. ככה נקטנו עד עכשיו את דעת בית הלל. כאן אנחנו נחשפים לדעת בית שמאי. בית שמאי נותנים תוקף לקניין מאמר מהתורה. ככה מביאים חלק מהראשונים, וככה יש מהאחרונים שנוקטים גם בדעת רשי. ואנחנו נלך לפי המהלך הזה, שבית שמאי סוברים שמאמר יש לו תוקף ממש מהתורה. במהלך השיעור שלפנינו, אנחנו בעזרת השם נראה בדיוק מה התוקף שיש למאמר באותה יבמה מהתורה. בכל אופן, הסבא, אח המופנה מאמר באותה רחל. ואחר כך מת אחיו השני, שמעון. ולאה נופלת גם כליבום לפני לוי. עכשיו, ברחל, לוי כבר עשה קניין מאמר. לאה היא כעת זקוקה ליבום, ולא קנה אותה בקניין מאמר. ומכיוון שכמו שאמרנו, בית שמאי אומרים שהמאמר קונה את אותה יבמה ממש מהתורה ליבם, והוא הרי כבר קנה את רחל, אז אשתו רחל, שהוא עשה במאמר, היא נשארת אמו. וכשלאה אחותה הייתה אמורה ליפול לייבום וחליצה כששמעון נפטר, היא פטורה מייבום וחליצה. כי אחות אשתו של לוי, כי רחל כבר נחשבת כמו אשתו של לוי, כי הוא הרי קנה אותה בקניין מאמר. ולכן על זו, לאה תצא בלי חליצה אפילו, משום שהיא חשובה אחות אישה. זה החידוש של בית שמאי. פלי פלי. מאמר קונה ביבמה, עד כדי כך שבית שמאי אומרים אשתו אמו. היא נחשבת אשתו. נראה בעזרת השם במהלך השיעור בדיוק לעניין מהי אשתו. בכל אופן כעת אנחנו יודעים על דבר אחד, שנחשבת אשתו כדי שאם אחותה נופלת לפניו ליבום, היא פטורה מיבום וחליצה, זה נחשב כמו אחות אשתו. בבית הלל הם אומרים את הדעה שאנחנו איתה עד לכאן, הדעה המפורסמת, שקניין מאמר מהתורה לא קונה כלום. אתה רוצה לקנות יבמה, זה רק בביאה. כסף ושטר זה רק מדרבנן מועיל. ולכן, יפה מאוד שעשית ברחל קניין מאמר, זה נפלא, אבל נדע לך שכשאחותה עכשיו נופלת לפניך לאיבום, יש זיקה בינה לבינך, היא זקוקה לאיבום. לכן, מוציא את אשתו, רחל, שעשה במאמר, בגט, כדי להוציא אותה מקניין המאמר שהוא קנה אותה מדרבנן, הוא צריך לתת לה גט. ובנוסף, מכיוון שעדיין הוא לא קנה אותה כיבמה שלו, ביבום, אז כל זמן שהוא לא נותן החליצה, היא עדיין זקוקה לו, אז הוא צריך גם לתת החליצה. ויש את אחיו גם זקוקה לו ליבום, והוא מוציא אותה בחליצה. כי כעת שתי אחיות היו לפניו ליבום, אז שתיהן צריכות חליצה. ואומרת המשנה, זו היא, תכף הגמרא תגיד מה זה בא למעט, מי לא, זוהי יבמה שהיבם עשה במאמר. במקרה הזה שהיבם עשה מאמר ברחל, כשלאה נופלת לפניו אחר כך ליבום, אחותה, זוהי שאמרו על אותו יבם, אוי לו על אשתו, שהוא צריך לתת לה גט וחליצה, ואוי לו על אשת אחיו, שהוא לא יכול לייבם אותה, הוא צריך גם לתת לה חליצה. מדייקת הגמרא, זו היא למיוטי, מהי? באיזה מקרה אנחנו לא אומרים את זה? אומרת הגמרא, זה בא למיוטי, אך דרבי יהושע, שהוא מדבר על שני אחים. אחד נשוי לאחות הגדולה, והשני נשוי לאחותה הקטנה, שהיא פחות מגיל 12 ויום אחד, שנשואה לו רק מדרבנן, והיא יכולה בכל רגע ורגע למען בכל הנישואים ולבטל את הנישואים, ולא תצטרך אפילו גט, ולא תחשב אפילו גרושה. ומת בעלה של האחות הגדולה, והאחות הגדולה נופלת ליבום לפני בעלה של אחותה הקטנה. ומהתורה הוא לא בעלה של אחותה הקטנה בכלל. כל מה שהוא נשוי לה, לקטנה הזאת, זה רק מדרבנן. והזיקה שהגדולה זקוקה ליבום לפניו, לפני האח של בעלה, זה מהתורה. ורבי יהושע אומר גם על המקרה הזה, אוי לו לבעל של הקטנה על אשתו, ואוי לו על אשת אחיו. למה? אשתו כעת נאסרת עליו, לפי רבי יהושע, הקטנה. למה? כי כל מה שהייתה נשואה אליו, זה היה מדרבנן. עכשיו, כשאחותה הגדולה נופלת ליבום, אז זיקה שהיא זקוקה ליבום זה מהתורה. ועכשיו גם אם הוא יחלוץ לה, תן לה חליצה, אז הקטנה הזאת נחשבת אחות חלוצתו והיא אסורה לה, על בעלה. לכן מה שהוא צריך לעשות, היבם הזה, הבעל של הקטנה, נותן גט לקטנה, ואז היא נאסרת עליו, וברגע שהוא גירש את הקטנה, שהיא אסורה עליו כי אחות זאת שזקוקה לו ליבום, הוא הולך וחולץ ליבמה הזאת, לאשת, לגדולה שהייתה אשת אחיו. למה? הוא לא יכול לייבם אותה כי היא אחות גרושתו, כי הרי מדרבנן הוא צריך לתת לה גט לאותה קטנה. אז שתיהן נאסרות עליו. אז רבי יהושע גם על המקרה הזה אומר, אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו. והמשנה שלנו אומרת, לא, רק זוהי שאמרו אוי לו על אשתו ואוי לו על אשת אחיו. אבל במקרה שאחד היה נשוי עם הקטנה, ואחיו היה נשוי עם אחותה הגדולה, והוא נפטר בלי בנים, ואשתו נופלת ליבום לפני בעל הקטנה, על זה לא אומרים אוי לו על אשתו, אוי לו על אשת אחיו. למה? זה לא עבדין על כבתי. לא עושים כמו דבריו של רבי יהושע. אלא, איקר רבן גמליאל, או כמו דעתו של רבן גמליאל, שאומר שיש שתי אפשרויות, או שהקטנה שכעת נשואה לאח, ליבם, תמען בו, ואז יתבטלו כל הנישואין שהייתה נשואה אליו, ואז הוא יוכל לייבם את אשת אחיו, אז הוא ינשוי לה, או שהיבמה תמתין, עד שהקטנה תגדל, ואז הקידושין יהפכו להיות מהתורה, והיא תהיה אשתו, והיבמה תהיה פטורה מחליצה, כי אחות אשתו. זה אפשרות אחת, שיכול להיות שהתנא של המשנה שלנו סובר כמו רבן גמליאל, איקר רבי אליעזר, יכול להיות שהתנא של המשנה שלנו סובר כמו דעתו של רבי אליעזר, שאומרים לקטנה מלמדים אותה למען בבעלה, ואז ברגע שהיא תמען בו, היא מפקיעה את כל הנישואין שהייתה נשואה, כי כל הנישואין שלה רק מדרבנן, וברגע שהיא ממענת, היא אומרת שהיא לא מעוניינת בו, עד גיל 12 ויום אחד, אז מבטלת את כל הקידושין, את כל הנישואין שהיו להם. ואז, ברגע שמתבטל כל הנישואין, הוא יכול לייבם את האחות הגדולה. במשנה ראינו את החידוש הגדול, שאנחנו רואים אותו פעם ראשונה, מתחילת מסכת יבמות, דעת בית שמאי, שקניין מאמר קונה עד כדי כך שבית שמאי אומרים אשתו אמו, זאת ממש אשתו, זאת שהוא קנה אותה בקניין מאמר. אמר על זה רבי אלעזר, לא תימה, אל תאמר שמאמר לפי בית שמאי, כשהם אומרים שהיא ממש אשתו, אל תתאה לומר שלדעתם המאמר הזה קונה קניין גמור, שהיא הופכת להיות אשתו לכל דבר. לא. אל תחשוב שאשתו דהי באי להפוקי, אם הוא רוצה להוציא אותה, סגילה בגיטה, מספיק שייתן הגט כמו אשתו, ולא צריך לתת לה חליצה. אלא, דע לך, מאמר לפי דעת בית שמאי אינו קונה, אמנם איך שאנחנו מבארים, אינו קונה מהתורה, אלא לדחות בצרה בלבד. שברגע שאחותה נופלת גם כן לאיבום, אחרי שהוא עשה בה מאמר, היא פטורה מאיבום וחליצה אחותה. אמר רבי אבין, אפנן המתנינה, למדנו ראיה ממשנה בדעת בית שמאי. במשנה למדנו, משנה ראשונה בפרק של, פרק שלנו, פרק השלישי, שאם היו ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ראובן ושמעון נשואים לשתי אחיות, רחל ולאה, נפטרו בלי בנים, רחל ולאה נוסעות לאיבום לפני לוי ויהודה, אז לוי ויהודה צריכים לחלוץ לרחל ולאה. אם הם הלכו ואיבמו, הלך לוי איבם את רחל, הלך יהודה איבם את לאה, בית שמאי אומרים, יקיימו. שאם הם, אם הם ייבמו אותם, בדיעבד לא מוציאים את האישה מידם. תדייק מכאן, אם הם בדיעבד כנסו את אותה יבמה, יקיימו אז אין, אבל לכתחילה לא יתירו בשום אופן שייבמו את אותם שתי האחיות. מדייק רבי אבין שמאמר לא קונה קניין גמור. כי ואי סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך שמאמר לפי בית שמאי קונה קניין גמור, אז למה לוי ויהודה לא יכולים לייבם את רחל ולאה שתי האחיות? יש לי פתרון. זה יעשה מאמר. יבוא לוי ויקנה בקניין מאמר את רחל. נכון שהיא אחות לאז שזקוקה לו גם כן לייבום. אבל כל האיסור באחות זקוקתו מסביר בספר קרן אורה זה רק ביאה. אבל קניין מאמר אין איסור. ואז הוא יקנה אותה קניין גמור. ואז אחותה כבר לא זקוקה יותר לאיבום ללוי. למה? כי אחות אשתו. ואז יוכל לוי גם לייבם איבום גמור את אותה רחל. ולאחר מכן יבוא יהודה זה ויעשה מאמר בלאה. ויקנה אותה קניין גמור, ואז ייבם אותה. למה באמת אי אפשר לעשות את זה? כנראה שקניין מאמר לא קונה קניין גמור. שואלת הגמרא, אז מה זה כן קונה קניין מאמר לפי דעת בית שמאי, איך שאתה כעת מסביר? אלא מאי, לפי דעתך, אתה סובר שכוח של המאמר זה שהוא דוחה את הצרה דחייה גמורה, ולכן, לפי בית שמאי, כשהיבם קונה את היבמה בקניין מאמר, אז צרתה נדחית לגמרי, היא לא נחשבת זקוקה כלפי היבם. אז אם ככה, עדיין אפשר לומר את הפתרון הזה. לוי זה יעשה מאמר נאמר ברחל, ואז הוא ידחה את לאה לגמרי, כי לעניין שהיא הופכת להיות אחות אשתו, כשהוא קרא במאמר את אחותה, זה אתה אומר שבית שמיים מודים שזה מועיל. אז אם כן, בסדר, לוי עשה מאמר ברחל, לאה הופכת להיות אחות אשתו, וכבר לא זקוקה יותר לייבום כלפי לוי, אז לוי יוכל גם לעשות ייבום גמור. ואז יבוא יהודה הזה, וגם כן יעשה מאמר בלאה, וידחה את רחל, ואז יעשו שניהם ייבום, כל אחד, לוי ברחל ויהודה בלאה. אלא מאי, יתלך למימר, למה באמת בית שמאי אומרים שאין אפשרות לכתחילה לייבם את שתי האחיות? כי מאמר דהתירה, כשבא יבם וקונה בקניין מאמר את היבמה, אם היא הייתה מותרת לו אותה יבמה, שהוא היה יכול גם לייבם אותה, כמו במקרה שהמשנה שלנו מדברת, שהיה ראובן ושמעון ולוי, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה, ולוי היה מופנה, ורק ראובן נפטר בלי בנים, ורק רחל נופלת לפני לוי לייבום. ואז לוי עשה במאמר, כשהייתה מותרת לו, כי הרי שמעון עדיין חי, ולאה עדיין לא נפלה לפניו לייבום, אז מאמר קונה קניין גמור. ודחי, ודוחה את אחותה, כשאחר כך שמעון ימות בלי בנים, לאה לא נופלת בכלל לייבום לפני לוי, כי הוא נשוי, קנה בקניין מאמר את אחותה, את רחל. אבל מאמר די סורה, כשלוי עושה מאמר ביבמה, כששתי אחיות נפלו לפניו לייבום, כמו במשנה הראשונה בפרק שלנו, שגם רחל וגם לאה שתם נפלו לייבום לפני לוי ויהודה, לוי יעשה מאמר אז ברחל, כשאחותה כבר גם היא זקוקה לייבום, אז הוא אסור לייבם את רחל, אז גם הוא ייתן בה מאמר, לא דחי, זה לא ידחה את לאה אחותה מלהיות זקוקה לו, לכן לכתחילה לא יקנוס. החינמי מאמר, אפשר לומר גם, אפילו למאן דאמר, אפילו לפי דעת בית שמאי, שמאמר קונה קניין גמור, רק מאמר דהתירא קניה. רק אם זה מאמר, במקרה שאפשר לעשות ייבום, הוא קונה קניין גמור. אבל מאמר דאיסורא לא קניה. אם הוא לא היה יכול לייבם והוא עשה מאמר, זה לא קונה קניין גמור. רב אשי מתני אחי. רב אשי שנה את דבריו של רבי אלעזר בצורה כזאת. אמר רבי אלעזר, לא תימה, אל תאמר מאמר לבית שמאי, דחי תחייה גמורה את הצרה. שברגע שנפלה רחל לייבום לפני לוי, הוא קנה אותה בקניין מאמר, אז כשאחר כך לאה גם כן טיפול לייבום, אז היא תהיה דחויה לגמרי, ולא יהיה שום זיקה של ייבום. היא תהיה פטורה אפילו מחליצה. וצרתה חליצה נמי לא בעיה. אלא המאמר דוחה את לאה שהיא לא תאסור את רחל שקיבלה מאמר, אלא רחל תוכל לקבל ייבום גמור. אבל הוא משייר הוא. עדיין יש כאן שיעור מסוים שעדיין לאה תזדקק לחליצה. אמר רבי אבין, אפנן, המתענין הלכאורה, אני יכול להוכיח מדברי המשנה לדבריו של רבי אלעזר. המשנה אומרת שבמקרה שהיו ארבעה אחים, כמו שאמרנו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ראובן היה נשוי לרחל, שמעון היה נשוי לאחותה, ונפטרו בלי בנים, ורחל ולאה נופלות לייבום לפני לוי ויהודה. אז לכתחילה שתיהן חולצות, אבל אם כנסו באיסור, בית שמאי אומרים, יקיימו, לא מוציאים אותה, את היבמות מידי האחים. תדייק, יקיימו בדיעבד אם הלכו וכנסו אין לכתחילה, אבל אם באים לוי ויהודה לשאול, האם אנחנו יכולים לייבם את אותם, זאת אומרת, אני ייבם את רחל והוא ייבם את לאה לכתחילה, לא, יאמרו להם שזה אסור. שאת השאלה למה? ואיסר כדעתך, אם יעלה בדעתך שקניין מאמר לפי דעת בית שמי דוחה את האחות של בעלת המאמר דחייה גמורה, אז למה שלא יהיה מותר במקרה מסוים שכל אחד ייבם את אחת האחיות? באיזה מקרה? לוי זה יעשה מאמר נאמר ברחל, ועל ידי זה ידחה את לאה שלא תהיה יותר זקוקה לו לייבום. ואז הוא יוכל גם לייבם לגמרי את רחל. ואז יהודה זה גם הוא יעשה מאמר בשנייה בלאה, וידחה לגמרי את רחל שלא יהיה לה זיקת ייבום. ואז הוא יוכל לייבם את לאה. למה באמת אי אפשר לעשות את זה? אתה רואה מכאן שגם אחרי שהיבם קנה בקניין מאמר את היבמה, עדיין הוא לא דוחה דחייה גמורה את אחותה. צריך לתת לה חליצה. וכל זמן שהוא לא חלץ לשנייה, עדיין יוסרת את בעלת המאמר. שואלת הגמרא, ויד הקטן, המשנה אומרת, המשנה שלנו, בית שמאי אומרים, מפורש, שבמקרה שהיו שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי לאחותה לאה, ולוי לא נשוי, מופנה. ראובן נפטר בלי בנים, רחל נופלת לייבום וחליצה לפני לוי, הלך לוי ונתן לה מאמר, אז גם אם אחר כך שמעון מת, בלי בנים, לאה לא נופלת בכלל לייבום לפני לוי. למה? אומרת המשנה, אשתו אמו, בעלת המאמר היא עם לוי, היא אשתו, ועל איזו, לאה, תצא משום אחות אישה, משמע שאפילו לא זקוקה לחליצה. אתה רואה שמאמר כן קונה קניין לדחות בצרה, אלא, מאמר באמת דוחה דחייה גמורה את הצרה, את השנייה, וברגע שלוי קנה בקניין מאמר את רחל, אז עכשיו גם אם לאה תיפול לפניו לייבום, היא תהיה פטורה. היא לא תצטרך אפילו חליצה, כי נחשבת אחות אשתו. מה שרבי אבין בא להוכיח מהמשנה בתחילת הפרק, שאומרת שאם היו ארבעה אחים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, ראובן ושמעון היו נוסעים לרחל ולאה ונפטרו בלי בנים, ואז רחל ולאה נופלות לפני לוי ויהודה לייבום וחליצה. ואז אומרים בית שמאי לכתחילה, לא יקנוס לוי את רחל ויהודה את לאה. ואם כנסו, לא יציאו. ואז שאלנו, אם כשאחד קונה קניין מאמר זה דוחה את האחותה דחייה גמורה, אז מה הבעיה שלוי יעשה מאמר ברחל ויהודה יעשה מאמר בלאה, ואז כל אחד ידחה את השנייה, ואז יוכלו לייבם לכתחילה? התשובה היא, שמה זה מקרה אחר. כי אצלנו, כשהיו רק שלושה אחים, והרי מדובר פה שראובן נפטר, לפני ששמעון נפטר כבר לוי קנה בקניין מאמר את רחל אשתו. ולכן אותה יבמה, דחזיה לכולהו, הייתה ראויה לייבום לחליצה, כי היא היחידה שנפלה לפני לוי בהתחלה. אז חזה למקצת, היא ראויה לקבל מאמר, ואז אם אחר כך שמעון גם ימות, ולאה אמורה ליפול גם לייבום לפני לוי, המאמר דוחה דחייה גמורה את לאה, והיא מותרת. זאת אומרת, רחל נשארת אשתו, ולאה יוצאת בלי חליצה, כי נחשבת אחות אשתו. אבל במשנה הראשונה, כשהיו ארבעה אחים, וראובן ושמעון נפטרו בלי בנים, ונשותיהם נופלות לפני לוי ויהודה, ולוי עדיין לא עשה מאמר, וכבר יש לו שתי אחיות שנופלות לפניו לייבום. אז כל אחת מהם יבמה דלא חזיה לכולו, הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם. כי יש כאן שתי אחיות שזקוקות לו לייבום, ואם הוא ייבם נאמר את רחל, היא אחות לאה שגם היא זקוקה לייבום. ייבם את לאה, היא אחות רחל שגם היא זקוקה לייבום. ואז אם כן הוא לא יכול לייבם אף אחת מהם, הוא חייב לחלוץ. מאמר כזה שהוא עושה לאחת שלא ראויה לייבום, לא חזיה למקצתה, היא גם לא ראויה למאמר, כדי לדחות לגמרי את צרתה. ביי רבא, זה אנחנו כבר יודעים שלפי בית שמאי, קניין מאמר קונה קניין גמור, אשתו אמו, כמו שהלשון של המשנה. שאלה היא, מה זאת אומרת אשתו? הרי כשאדם בא ומתחתן, יש שני שלבים. שלב ראשון, החתן נותן לקלת הבת קידושין, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, מקודשת. זה שלב ראשון. שלב שני, זה נישואין. מה שבדרך כלל עושים, שעושים את זה ביחד עם הקידושין, חופה, או יש קהילות שנוהגים חדר ייחוד, וכולם נוהגים שמביאים את הקלה לביתו, שזה נקרא נישואין. קידושין ונישואין, זה שני שלבים. השאלה היא, כשבא יבם וקונה את היבמה בקניין מאמר, לפי בית שמאי, נישואין נושא או אירוסין נושא? אמר לי הבאים, מה זה משנה? למה הלכתה? לאיזה עניין זה נוגע להלכה? היא לימה ליורשה, שאם היא תמות, האם הוא יקבל את הירושה? ולתמלה, אם הוא כהן, שאסור לו לתמל למת, אבל לקרוביו בדרגה ראשונה מותר לו להתאמה, ואחת מהם זה אשתו, ולאפר נדריה. התורה אומרת שאדם נודר נדר, הוא חייב לקיים את הנדר שהוא נדר. הוא אמר שהוא לא יאכל תפוח, אסור לו לאכול תפוח. אבל יש הלכה מיוחדת, פרשת מתות, שאישה שנדרה נדר, ובעלה שמע מהנדר הזה באותו יום, הוא יכול לאפר לה את הנדר. הוא אמר לה, שמי, הנדר שנדרת? כלום, מופר. מפר אותו. ובשביל לאפר את הנדר, היא צריכה להיות אשתו. אז לעניין זה הספק שלך? האם היא נחשבת מאורסת או נשואה? אשתה, הרי לגבי הרוסה באלמה, שרק קיבלה קידושין, והקידושין שלה היא מהתורה לגמרי, ועדיין היא לא נשואה, תנאי רבי חייא, אשתו, אם היא רק הרוסה, הוא לא נחשב אונן כשהיא מתה. ואם הוא לא אונן, אונן זה באותו יום שאחד מהשבעה קרובים לא עלינו הוא נפטר, האדם הוא מוגדר כאונן, לגבי מה? לגבי זה שאסור לו לאכול בשר של קורבנות, קודשים. אבל מכיוון שהיא לא הייתה נשואה לו, הוא לא נחשב אונן כשהיא מתה. וכן, אם הוא כהן, אסור לו להתאמה למת, אז אמנם לאשתו מותר לו להתאמה, אבל מכיוון שהיא לא נשואה לו, היא רק מקודשת אליו, לא מתאמה לה אם הוא כהן. וכן, היא, אם הוא רק קידש אותה, אין לה דין של אונן, היא לא אוננת. אם הוא מת, אם מותר לה לאכול קודשים. וברגל, בחג, לא מתמת לו. הרי בימי הרגלים, גם אחד שהוא לא כהן, מוזהר לשמור על עצמו בטהרה. היא לא מחויבת להתאמה לו כדי לטפל בקבורתו. ואם היא מתה, אותה הרוסה. אינו יורשה, הרוס הזה לא מקבל את הירושה שלה. ואם הוא מת, הרי כשהוא קידש אותה, הוא התחייב לכתובה. אז אם מת, הוא גובה כתובתה. בכל אופן, רואים מכאן שכשאישה, לא יבמה, רק קיבלה קידושין, הוא לא יורש אותה, לא מתמה לה ולא מפר נדריה. לכאורה. על הפרת נדרים לא ראינו כאן מפורש, אבל בכל אופן, הוא לא מפר... רואים מפורש, אפילו אם היא ממש מקודשת אליו מהתורה, כמו אישה, לא כמו יבמה, אז היא לא נחשבת אשתו. אז אם הוא רק עבד במאמר, אם הוא רק קידש אותה בקידושי מאמר, שזה ודאי לא ממש כמו קידושין מהתורה רגילים, מבעיה, כי צריך לומר שוודאי שהיא לא נחשבת אשתו לעניין שהוא יירש אותה, יתמל לה ויפיר נדריה. ואלא לעניין מה אתה מסתפק אם נחשבת מקודשת או נשואה. לעניין, אם היא צריכה מסירה לחופה, מהי? מה השאלה שלך? הרי ברור שזה שהוא נתן לה מאמר זה לא מספיק וצריך גם איבום. אלא מה הספק? האם נישואי נושא ולא באי המסירה לחופה, הכוונה היא שגם אם הוא לקח אותה בעל כורחה, גם אז היא נחשבת נשואה לו, ואז כבר לא זקוקה לחליצה, אלא היא צריכה גט. דילמה, מאמר אירוסין עושה, ובאה המסירה לחופה. דיינו שהוא לא יכול לקחת אותה כעת בעל כורחה, ואם הוא לקח אותה בעל כורחה, היא לא נחשבת שהיא נשואה לו, והיא עדיין זקוקה חליצה ביחד עם הגט? הרי גם לעניין זה, אמר לי, אשתה, הרי אם לא עבד במאמר, סתם יבמה. גם אם הוא לא קנה אותה בקניין מאמר, אם הוא לקח אותה בעל כורחה, היא לא זקוקה יותר חליצה. כי הרי כתיב יבמה יבוא עליה, דורשים בעל כורחה, שאז אם בדיעבד הוא לקח אותה בעל כורחה, כמובן שלכתחילה אסור ליבם לקחת את יבימתו בעל כורחה, אלא התורה הסמיכה את מצוות ייבום ללא תחסום, לאיסור שלא תחסום, לומר שלא חוסמים יבמה לפני היבם אם היא לא מעוניינת בו, אבל בדיעבד אם הוא קנה אותה בעל כורחה, אז הוא כבר לא נותן לה יותר חליצה, אלא הוא מוציא אותה בגט. אז אם כן, אם עבד במאמר מבעיה, אם הוא נתן לה קניין מאמר, וכי צריך לומר שאם הוא לקח אותה אחר כך בעל כורחה, מספיק לגט? אמר לי, רבה, שאני אומר, כל העושה מאמר ביבימתו, מי אתה? פרחה ממנו הזיקה שהייתה לו עד עכשיו, זיקת יבמין, שעד עכשיו אם הוא היה מייבם אותה בעל כורחה, היא לא הייתה זקוקה לחליצה אלא לגט, ומי עכשיו חלה עלי זיקת אירוסין, שמי עכשיו לא מועיל לקחת אותה בעל כורחה. ובזה יש ספק, מאי, האם הקניין מאמר עושה נישואין, והמאמר זה במקום חופה, וכעת אם הוא ייבם אותה, הוא קונה אותה גם בעל כורחה, או שמאמר עושה אירוסין, ועדיין היא צריכה את השלב השני, מה שנקרא מסירה לחופה, ולפי זה לא יועיל לקחת אותה בעל כורחה. כדי לנסות לתרץ את השאלה, מביאה הגמרא משנה, משנה נפלאה במיוחד בשביל מסכת יבמות. זוהי משנה במסכת נדרים דף ע' ד', אבל היא מאוד בולטת ומדוברת במסכת שלנו, כי שם המקור של הדעות של התנאים לעניין זיקת ייבום. למדנו בדף י"ז, י"ח, בהרחבה את כל הוויכוח בין רב לבין שמואל, רבי יוחנן, ריש לקיש, יש זיקה, אין זיקה. המקור של הוויכוח של התנאים, האם יש זיקה או אין זיקה, זה המשנה הזאת במסכת נדרים. המשנה שם אומרת כך. יבמה, שנופלת לייבום, ממתינה לייבום, מי שנקראת שומרת יבם. בין אם היא נופלת לפני יבם אחד, בעלה יש לו רק אח אחד, בין שני יבמים או יותר, אם היא נדרה נדר, בעלה באותו יום שהוא שומע את הנדר יכול להפר את הנדר לבטל אותו. האם היבם שהיא זקוקה לו לייבום יכול להפר לה את הנדרים? רבי אליעזר אומר יש זיקה. זה שהיא זקוקה לפניו לייבום, זה נחשב כמו שהיא אשתו והוא מפר לנדריה. יפר. רבי יהושע אומר, רק אם יש כאן יבם אחד שבטוח הוא זה שאמור לייבם אותה, לאחד הוא יכול להפר את נדריה, ולא כשנופלת לפני שני יבמים, אנחנו לא יודעים מי הולך לייבם אותה. כי אם יש כאן שני יבמים, אף אחד מהם לא יכול לייבם. רבי עקיבא אומר, לא לאחד ולא לשניים. הוא סובר אין זיקה. זאת אומרת, זה שהיא זקוקה לו לייבום, אין שום קשר שהיא נחשבת כמו אשתו, שהוא יכול להפר לנדרים. ובגמרא, וינן בה, קשנו על המשנה הזאת, בישלמה רבי עקיבא, שהוא הדעה האחרונה, ואומר, אין יבם מפר נדרי יבימתו, כל זמן שהוא לא ייבם אותה. כי הוא סבר, אין זיקה. זה המקור, תמיד כשאומרים, למאן דאמר אין זיקה, זה רבי עקיבא. ואפילו כשהיא זקוקה לייבום ליבם אחד, אנחנו יודעים מי אמור לייבם אותה, אין זיקה. כל זמן שהוא לא ייבם אותה, היא לא נחשבת אפילו קצת אשתו. לפי רבי יהושע, שדעתו, שכשהיא נופלת לייבום לפני אבם אחד, שיש לבעלה רק אח אחד שיכול לייבם אותה, אז הוא יכול להפר את נדריה, אבל אם יש כאן שניים לפחות, כבר לא יכולים להפר את נדריה. אז מובן דעתו גם כן, כי לפי דעתו, כשיש לאבם אחד, נופלת לפני אבם אחד, יש זיקה. אבל כשנופלת לייבום לפני תרי, שני אבמים אין זיקה, לא יודעים מי יאבם אותה. אלא לפי דעתו של רבי אליעזר, שגם אם היא נופלת לייבום לפני שני אבמים, לבעלה יש שני אחים שיכולים לייבם, שאחד מהם יכול לייבם אותה, אומר רבי אליעזר שהיבם יכול להתיר את נדריה? נהי נמי דקסבר יש זיקה. גם אם נאמר שהוא סובר יש זיקה, אז ביש למה מובן, למה אם היא שומרת יבם ליבם אחד, אז אותו יבם מיפר, כי אנחנו יודעים שהוא הולך, הוא זה שאמור לייבם אותה. אלא כששומרת ייבום לטרי, ששומרת יבם לטרי לשני יבמים, עמי, למה כל אחד לבד יכול להפר את נדריה? הרי היא זקוקה לייבום לשניהם, אז ששניהם יוכלו יפרו ביחד. ועל זה אמר רבי עמי, הכה, אתה יודע באיזה מקרה מדובר פה? במה הסכינן? כגון דעבד בה אחד מהם עשה במאמר. ורבי אליעזר סובר כמו דעת בית שמאי היא. דאמר, מאמר קונה קניין גמור. אנחנו יכולים לקבל פה קצת זווית מה סוברים בית שמאי כשהם אומרים שמאמר קונה קניין גמור. בכל אופן רואים מכאן שזה שעשה מאמר באותה יבמה הוא לבדו יכול להפר את נדריה. מדייק את הגמרא. ימרת בשלמה שלפי בית שמאי המאמר נישואין גמורים הוא עושה. משום אחי, לכן היבם לבד מפר את נדריה. אלא, היא אמרת שמאמר לפי בית שמאי רק אירוסין הוא עושה, אז איך היבם לבד יכול להפר את נדריה ברגע שהוא עשה במאמר? איך היא מעצים מפר? הרי יש כלל. אחת שמאורסת, המקדש, המארס, לא יכול לבד להפר את נדריה כשהיא נדרה נדר. ואתנן נערה מאורסה, אביה של הנערה ובעלה שקידש אותה, שניהם יחד חייבים להיות מפירים נדריה, אבל אם אחד מהם מפר זה לא מספיק. אז איך כאן כתוב שהוא לבד מפר? כנראה שמאמר לבית שמאי נישואין עושה. יש לנו תשובה לשאלה לכאורה. זאת אומרת, הגמרא לא, זה לא ראיה, אמר רב נחמן בר יצחק, מה שכתוב פה מפר, מה עם מפר? מפר בשותפות עם אביה באמת. שואלת הגמרא, ולפי דעת רבי אלעזר, דאמר, שקניין מאמר לפי דעת בית שמאי, זה שהם אומרים אשתו אמו, זה רק לעניין זה, אינו קונה לה לעניין זה, לדחות לצרה בלבד. שברגע שהיה ראובן נשוי לרחל, שמעון נשוי ללאה, ולוי היה מופנה, וראובן נפטר בלי בנים, ורחל נפלה ליבום לפני לוי, והוא קנה אותה בקניין מאמר, היא נחשבת אשתו ממש, שעכשיו אם שמעון ימות ולאה אמורה ליפול ליבום לפני לוי, היא לא נופלת לפניו ליבום, כי הוא נשוי לעניין זה, שהיא לא נופלת לפניו ליבום, הוא נשוי לאחותה לרחל, והיא נחשבת אחות אשתו. אז לפי דעתו, המים מפר בשותפות. למה היבם מיפר נדרי אותה בעלת המאמר משותפות עם אביה? הרי לעניין זה של הפרת נדרים הוא לא נחשב בעלה, רק לעניין לדחות את צרתה שלא לא תחשב שנופלת לפניו לייבום. אמר לך רבי אלעזר, אימא דאם רענה, כל מה שאני אמרתי שמאמר אינו קונה אלא לדחות את הצרה, לצרה בלבד, זה בא למעט שהוא לא נחשב בעלה אחרי שנתן לה מאמר שהוא כבר לא צריך לתת, שאם הוא רוצה להוציא אותם הוא לא יצטרך לתת חליצה ויספיק לו גט. זה לא סגלה בגיטה, אלא בא אינה מחליצה, היא צריכה גם חליצה. אבל אליה נאפר נדריה, מי אמרינן? וכי שם לא אמרתי שהיא נחשבת אשתו, אני מודה, נכון? היא נחשבת אשתו גם לעניין זה שהוא מפר נדריה ביחד עם אביה. והיא באה תאמה. הסבר נוסף, למה לפי דעתו, אפילו שהמאמר אינו קונה קניין גמור, בכל זאת הוא יכול להפר את נדריה ביחד עם אביה. אמר לך רבי אלעזר, גם אם המאמר כן קונה, ולרב נחמן בר יצחק, שהוא תירץ שמאמר קונה, ומה שכתוב שהוא מפר, הכוונה בשותפות עם האבא. ובזה אתה מבין שהוא סובר, למה צריך שגם האבא? כי לפי דעתו, המאמר עושה אירוסין. מי ניחה? וכי לפי דעתו זה מובן התירוץ? מי קטן יפרו? וכי כתוב שברגע שהוא, שיבמה נופלת לפני שני יבמים, שעל זה אמר רבי אליעזר, שהוא מפר את נדריה, היבם מפר את נדריה, ואמרת שמדובר שהוא קנה אותה, למה באמת מפר נדריה? הרי יש כאן שני יבמים, אז תירצנו שאחד מהם קנה אותה בקניין מאמר. ואז שאלנו, גם אם הוא קנה אותה קניין מאמר, אבל אם אנחנו אומרים שמאמר עושה קידושין, איך הוא יכול להפר לבד את נדריה? הרי אחת שהיא ארוסה, שקירה קיבלה קידושין, לא והיא עשתה נדר, לא מספיק שהמקדש יפר את נדריה, גם אביה צריך להפר את נדריה. אז תירצת שבאמת לא רק המקדש מפר את נדריה, אלא גם אביה. נשאלת השאלה, מי קטני יפר? הוא יפר קטני, משמע שרק היבה מפר. אז אם כן קשה, למה באמת רק הוא יכול להפר את נדריה? אני סובר שכשכתוב יפר, הכוונה שרק היבה מפר את נדריה. אני שואל את השאלה באמת למה. אלא אחא במאי עסקינן, מדובר פה במשנה במקרה מיוחד. למה אומר רבי אליעזר שהיבם לבד שקנה בקניין מאמר את היבמה מפר את נדריה? כי מדובר פה שאחרי שהוא קנה אותה בקניין מאמר, אז הוא בעצם מחזיק אותה. היא לא יכולה כעת להתייבם לאח השני, כי הוא קנה אותה בקניין מאמר. היא לא יכולה להתחתן לשוק, כי היא לא קיבלה חליצה. והיא תקועה כאן. בינתיים, אותו אחד שנתן לה מאמר, לא מייבם אותה ולא חולץ לה. אז היא הלכה לבית הדין, וטבעה אותו. אך הבמה הסכינה שעמדה בדין, או תייבם או תיתן חליצה. ופסקו לבית דין ואמרו, היא צודקת. עד שאתה לא נותן לה או ייבום או חליצה, אתה חייב לתת לה מזונות. שהיא ניזונת משלו, משל היבם. ומאז לעניין נדרים נחשבת כמו אשתו. וכדי רב פנחס משמי דרבה, אמר רב פנחס משמי דרבה. כל אישה נודרת, על דעת בעלה היא נודרת, הכוונה שבתנאי שבעלה שמפרנס אותה יסכים לנדר. זאת אומרת, אם אותו יבם לא מעוניין בנדר הזה, אז הנדר מלכתחילה בכלל לא תפס. כי זה כמו נדר בתנאי, ולכן הוא לבד יכול להפר את הנדר, אפילו אם אנחנו אומרים שמאמר רק עושה אירוסין. בדרך כלל אמנם, כשאחת היא מאורסת, גם המקדש וגם אביה מפרים את נדריה. אבל במקרה הזה, שאנחנו אומרים שהוא הרי זה שמפרנס אותה, והיא נודרת נדרים על דעת שהוא יסכים, זה כמו בתנאי שהוא יסכים. כשהוא מפר לה את הנדר אפילו לבד, הוא מגלה דעתו שהוא לא יסכים לנדר הזה, ולכן הנדר הזה מופר. ולכן אומר לך, רבי אלעזר, באמת מאמר אינו קונה אלא לדחות לצרה. ולמה בכל זאת הוא יכול להפר את נדריה? כי כשהיא נודרת, היא נודרת על דעת שהוא יסכים. וברגע שהוא מפר, זאת אומרת שהוא לא מסכים, נדריה מופרים, ועד כאן דף חפתת.